טיפה יותר על האסלאם. מה שאני מביא לכם זה מתוך שני חברות, אבל יש עוד כמה דברים שהוציאה אישה מעניינת שקוראים לה חווה לצר סיאפה. היא הייתה פרופסור לאסלאם באוניברסיטה העברית, אישה דתייה, אבל שבאמת הייתה נחשבת די חוקרת רצינית מאוד בתחום הזה של האסלאם. אז כפי שאמרנו, מוחמד בעצם פעיל במאה השביעית של הספירה של הנוצרים. בעצם הוא נולד מסביבות שנת 570, שנה שנקראת שנת הפיל, מסיבות כאלה ואחרות, לא ניכנס לזה. גם שנת הפיל עצמה לא ברור מתי היא הייתה, אבל בכל אופן היה איזה מצור על מכה שנעשה באמצעות פילים, לכן זה נקרא שנת הפיל. יש ויכוחים שלמים, לא חשוב. יש כל מיני סיפורים על ילדותו, הוא בא מבית עני יחסית. בעצם הוא מתחיל להיות קצת יותר משמעותי כאשר הוא נישא בגיל 25 לחדיג'ה, אשתו שהייתה סוחרת עשירה, ובעצם כך שודרג בעמדו, ולאט לאט הוא טיפס למעלה, ובעצם העיקר ההופעה שלו כנביא וכמישהו שמשפיע זה משנת 610 ואילך. בכל אופן, הדברים המרכזיים, כמו שאמרתי לכם, הבשורה של האסלאם, א', היא בקטע הזה של האמונה המונותאיסטית, אמונה באל אחד. לפני כן בקעה בעצמה היא הייתה מוקד של עלייה לרגל לכל מיני עבודות אלילים ופגניות. הקעבה, האבן הגדולה הזאת שסביבה מקיפים ועושים את כל הטקסים, היא הייתה חלק מהסיפור הזה, ובעצם זה לא כל כך משתנה. אבל הנושא של מונותאיזם מצד אחד וסילוק כל הגשמה מצד שני, הם היו דברים מאוד מאוד מרכזיים בתפיסה המוסלמית. הדבר השלישי, השני בעצם, זה באמת שליחותו של מוחמד כנביא, והוא משהו מאוד מאוד מרכזי, הבנתו של מוחמד כשליח האל, והוא בעצם מוריד לעולם את הקוראן, את התורה הסופית השלמה והמלאה, שבעצם חלקים ממנה התגלו בכל מיני שלבים קודמים, אבל בעצם בסופו של דבר הקוראן נתפס כתורה הסופית והמוחלטת, ובעצם מה שאמרנו, הוא מבטל כל תורה שקדמה לה. בכל אופן, המצוות היסודיות של האסלאם הם השהדה, העדות, כלומר העדות שלך כמעיד על אחדות האל, וכפי שאמרתי אצלהם זה קשור במוחמד שהוא נביאו, התפילה, חמש התפילות ביום, תכף נפרט טיפה יותר, שבשלב ראשון כנראה הם התפללו לעבר ירושלים, לא לעבר מכה, אבל רק בשלב שני זה חזר לעבר מכה. מצווה שלישית היא הזקת, הצדקה, דבר מאוד מאוד מרכזי בתפיסה של המוסלמי, שהוא חייב לתת מעשר מנכסיו לצדקה. המעשר מחושב מהרווחים, כלומר מעל איזשהו מינימום מסוים, שיש להם ממש הלכות מעשר כספים בצורה מאוד מאוד, ודנים בזה, כלומר יש דיון עכשיו מעבר זה יש את מצוות הצום, זה הצום של חודש רמדאן, שהוא כולל הנזרות לא רק מאוכל אלא גם במשך שעות היום בלבד, צריך לזכור את זה אצלהם, הנזרות מאוכל, מנשים, גם תשמיש אסור בשעות היום. הצום של צום הרמדאן, והמצווה של החאג', של העלייה לרגל, לפחות פעם אחת בימי חייו של אדם הוא צריך לעלות לרגל. אני יכול לספר לכם שזו חוויה מאוד מאוד מעניינת לשמוע ידיד שהוא קאדי של בתי הדין השרעיים פה בארץ. באמת הרבה שנים כבר לא נפגשנו, אז אני לא יודע איזה היום, אבל בזמנו כשהיינו בקשר היה מאוד נעים. הוא היה קאדי בירושלים, כי אצלהם יש עיקרון שאתה דיין לא בעיר שאתה חי בה, כן? כדי לא להיות מושפע מלחצים פוליטיים כאלה ואחרים. אז הוא היה קאדי פה בירושלים, והוא סיפר לנו, היה לנו מפגש בן דתי פעם ככה, המפגש הזה היה בשוהם, עירו של הרב סתיו יחד עם הרב סתיו עצמו ועוד כמה חברים. הוא סיפר לנו על עלייה לרגל, שהוא עלה לרגל במכה עם אשתו, וזה היה סיפור מאוד מאוד מעניין על החוויות הרוחניות שלו כשהוא עולה לרגל. זה היה אחד המפגשים המרתקים, שפשוט הוא סיפר לנו מה זה בשבילו היה החוויה של עלייה לרגל, שכוללת את כל, את כל השלבים. דרך אגב, מי שאיננו מוסלמי לא יכול בכלל להתקרב למכה, הזר הקרב יומת. ואז גם לא כדאי שיזהר. בסדר, אבל בתוך מקה לא.
לא בתוך מקה.
אוקיי. בסדר, אם יש שיקולים של ביטחון הממלכה, ובשביל זה צריך חיילים אמריקאים באזור, אז זה דוחה, זה פיקוח נפש. אתה, זה הכל לפי הגדרים ההלכתיים, אתה לא... ברמה העקרונית, כן? כן, אז... עכשיו, דרך אגב, לא באותה צורה כמו אצלנו, אבל יש דברים כאלה. הנקודה הזאת של מצוות העדות, כן, כמו שאמרנו שאין אל בלדי אללה ומוחמד הוא נביאו, זה לא בדיוק, אמר רסול אללה, רסול אללה זה לא בדיוק נביא, כנראה לפי התרגומים, לפי מה שקראתי, זה יותר שליח. התפיסה שהוא, שיש פה איזו שליחות של האל, היא נקודה מאוד מאוד מרכזית מבחינתה. זה משהו מרכזי. ואם אני חוזר עכשיו רגע לנושא של תפילה, אז כמו שאמרתי, 5 תפילות ביום, דברים מאוד מעניינים. התפילות קודם כל כוללות הרבה מאוד, הטקסט של התפילה זה נוסחאות די קצרות ושל אללה אכבר, כלומר האל הגדול ביותר, וגם את השהדה, את העדות של על ה כן, אל מה שהזכרנו לפני רגע, ועוד סורה קצרה, סורה אל-פתחה, סורה שפותחת את 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 הקוראן. הסורה של פותחת את הקוראן היא מדברת על כי לכם זה סורה אל-פתחה, שנייה, טוב, אני לא יכול להקריא לכם את כולה, אבל זה מה שיש בתפילה. התפילה גם כוללת מספר רקעות. רקעות זה קריאות מסוימות שהן לפני התפילה ולאחריה, ויש רקעות של חובה, יש רקעות של רשות, ויש שם חשבונות מסוימים של איך בדיוק עושים אותם. הטקסט של התפילות וגם האופי של התפילות הוא מאוד מאוד באים להדגיש את אפסותו של האדם לעומת האל. זאת אומרת, יש פה איזושהי קניעות, הקניעה של האדם לאל היא מאוד מאוד מרכזית. הקניעה היא תנועה נפשית מרכזית מאוד שהאסלאם מטיף לה, שאתה צריך להיכנע מפני האל, ולכן גם הקריאה וכל ההשתחוויה היא בעצם ביטוי ממש מלא של הקניעה מפני האל, שהיא מאוד מאוד מרכזית. אני רוצה להגיד לכם שהזכרתכם פעם קודמת על הנושא הזה של השפעת, אמרתי אולי זה משפיע על הרמב״ם שהוא אומר שתפילה היא חובה. אז רק אני אגיד לכם שגם שם יש עניין של שאלה של, יש קודם כל אפשרות לדלג על תפילה במצבי חירום, במקום 5 לעשות רק 3, או על התפילה הרביעית ביום אפשר לדלג, ואפשר בדיעבד, כן? אבל יש דיון שם גם על תפילת תשלומין. אני לא חושב שחמש תפילות זה מקורם ביום כיפור, זה באמת דברים אחרים. עכשיו תראו, התפילות אצלהם כמו שאתם יודעים הן לא תפילות בציבור, לא צריך בשביל זה, מי שרואה מדי פעם את האנשים בעם שבשדות, יש דיני, יש דבר שכן חשוב מאוד לדעת, שדיני נקיות לתפילה מאוד מאוד מרכזיים שם, וצריך לשטוף ידיים ורגליים לפני כל תפילה, ממש קידוש ידיים ורגליים. מי שמעוניין יכול לראות שהייתה על זה השפעה אצל רבי אברהם בן הרמב״ם, יש דיון בצורך של נקיות לפני תפילות שלנו, והוא די מושפע והוא כותב את זה בצורה מפורשת שהוא מושפע מהנוהג הרווח אצל המוסלמים שהוא חיו בסביבתם.
מה העניין להשבות?
כי זה נתפס ככל כך הגיוני שאדם צריך להתנקות לי איקון לקראת השם, ההתכוננות לתפילה התפסת כל כך משהו שמתאר אותך, צריך להתאר מחיי היום יום, אתה צריך לצאת מטריטוריה של חולין לטריטוריה של קדושה, המון דברים אפשר להמיס על זה. אז הוא עצמו, כיוון שהיה קרבה מסוימת לרבי אברהם בן הרמב"ם לזרם צופי, הזרם הצופי הוא הזרם היותר חסידי רוחני שקיים באסלאם, שעד היום הוא קיים, הוא הזרם שבתוך האסלאם של היום הוא הזרם שהכי קל להתחבר אליו, כי הוא באמת פחות ופחות לאומני ויותר רוחני. ולא יודע, לי היה חבר שידיד, חבר, יחד איתו אני הנחיתי קבוצה של רבנים ואנשי דת מוסלמים, ביחד היינו המנחים. אבא שלו הוא שייך בנצרת של המסדר, המסדר של הקבוצה הצופית בנצרת. אז הוא, אז על זה אנחנו מדברים, שרבי אברהם בן הרמב״ם מצא רצף רוחני מאוד עמוק לגישות הצופיות, ועד היום באמת הצופים האלה יותר קל איתם מבחינת של מחות יחסים. יש היום זרמים סופיים מאוד מאוד רציניים, קצת בארץ, לא רבים בארץ, בטורקיה יש, יש גם כאלה אחרים שהם בטורקיה, בצרפת יש לנו, יש בכל מיני מרכזים בעולם, והם אנשים יותר נגישים, יותר יש בארץ פרופסור מבר אילן שמאוד מאוד מיודד איתם, שמשתתף בתקסים שלהם ובריטואלים שלהם. בכל אופן, התפילה באופן כללי בימות החול היא התגנבות יחידים, כלומר אין משמעות לתפילה משותפת, אין תפילה משותפת. כדאי לעשות את זה במסגד, אפשר לעשות את זה בכל מקום, בתנאי שאתה שומר על תנאים של נקיות. אתם מוסלמים לא עושים על הרצפה, הם צריכים שטיח, הם צריכים איזשהו מחיצה, יש כאלה שומרים את הקרטון שאיתם הם, איתו הם מיישרים את המקום כדי שיוכלו לעשות את הקריאות שלהם. לעומת זאת ביום שישי שהוא יום אל-ג'ומעה, יום הקהל, אם תקראו לזה, כן, ג'מעה, כן, החבורה, כן, ביום שישי בדרך כלל יש כן תפילה בציבור, התפילה היא תמיד ב-12 בצהריים, בחצות היום, ומלכתחילה צריך מעמד של 40 מתפללים, יש כאלה שמסתפקים ב-12, גברים כמובן, לנשים יש עזרת נשים, ומוסיפים שם עוד כמה קריאות, ובדרך כלל גם מוסיפים דרשה. הדרשה היא הרבה פעמים באמת שיחת מוסר, שכמו שאצל כן, נותנים דרשה ותמיד זה היה מוקד של התלהבות משון להבות פוליטיים ודתיים, תמיד הדרשות ביום שישי. עד היום אתם יודעים שאנחנו תמיד עוקבים מה קורה במסגדים, מה שבת של מי הייתה, או שיום שישי, יום שני. אז בכל אופן זה, מה? זה לא, בכל אופן המסגד עצמו זה המקום שבו סוגדים, שבו מתפללים, הצריח הוא סך הכל אמצעי צרכה יעיל עד פרוץ הרשם קולים. אני לא יודע אם אתם כבר לא זוכרים את זה, אבל אני זוכר שהיה באמת, היו מאזינים שהיו עולים לראש המגדל וקוראים. היום אין כמעט מסגד שאין בו פשוט מערכת רמקולים, מערכת קריזה שיכולים להכנסים באמת לאנשים לקריזה. מה? אז מה שדיברנו עכשיו על מצוות הצדקה, זה הזכרנו, מצוות הצום, זה הצום העשורה, זה בעצם מתחתחילה, זה הצום העשירי שהיה מקביל ליום כיפור אצלנו, אבל לאט לאט זה התרחב, לעבר כל החודש. עכשיו, כמו שאצלנו, ופה זה כן איזשהו רצף מעניין, הצום של יום כיפור הוא כרוך בהורדת הלוחות השניים, אז חלק מהצום של הרמדאן הוא קשור בהורדת היום אל קדר, אם אתם, יותר נכון, ליל אל קדר. זה היום שבו מדובר על, באופן כללי, כן, על הורדת הקוראן לעולם. עכשיו צריך להבין שהתפיסה של המוסלמים היא הסתכל בקוראן וברא אלמה. ובעצם במקביל לקוראן הגשמי שיש בידינו או בידיהם, יש קוראן שמימי, שבעצם מה שעשה מוחמד הוא סך הכל ציטט את הקוראן השמימי. יש את הקוראן השמימי שהוא הורד לארץ, ובעצם מי שמיצע בתהליך הזה זה המלאך גבריאל, שהוא כביכול הוא זה שמנבא את והמוסלמים מאמינים שזה קרה באחד הלילות האחרונים של עשרת ימים האחרונים של חודש הרמדאן, והוא נקרא הלילה הזה שהוא נתפס כלילה של בו הורד הקוראן, הוא גם נקרא היום ליל אל קדר. אל קדר זה גזירת הגורלות, שבעצם בו נחרץ דינו של כל אחד לחיים או למוות, כן? אז בעצם זה מתחבר, כן? תחשבו על זה רגע עוד פעם, כמה זה מקביל ליום כיפור, מורידים לוחות שניים, נגזרות גזרות, ספר חיים, כן, ושם הכל נגמר. וכמו שאמרנו, הצום עצמו זה התנזרות מאוכל, ואמרנו התנזרות מחיי אישות, זה רק בשעות היום, אם כי מומלץ גם להימנע מלשמור על צניעות גם בלילה, לאכול אוכלים כל לילה. זה בפירוש הם כן עושים, אבל השבוע, עשרת הימים האחרונים של הרמדאן יותר משמעותיים, וכשהם עולים לרגל, אז בימים האחרונים של הרמדאן, אז קוראים הרבה מאוד תקסים שקשורים לכל מיני הרים שבסביבת הקאבה במקה. אני לא אכנס כל הפרטים, אבל בעצם משחזרים שם כביכול את עקידת ישמעאל. זה חלק מה סיפור מהנרטיב שלהם סביב העניין הזה, ולכן בסופו של דבר יש את החג כשהם מקריבים קורבן. וכשהוא סיפר לנו אותו ידיד, אותו קדי, אז הוא אומר שזה מאוד מעניין שם, הם מביאים כבש לקורבן, אתה גם מקבל, אתה שוחט אותו, אתה נותן אותו, לוקח אותו לשחיטה. יש איזה סרט נע מאוד מאוד מסודר שם כנראה לגבי הדברים האלה, שבסופו של דבר אתה מקבל את הכבש שלך ארוז, אתה יכול לקבל, לא את שלך, אתה מקבל, כולם מוסרים יפה יפה, כמו הלולבים בהר הבית לפי חזל, שכל אחד היה בא עם הלולב שלו, אבל היה נותן אותו, כאילו שהלולב שהוא יקבל זה יהיה שלו, בסדר? אז גם הם נוהגים כך עם הכבשים, אתה לא מקבל את הכבש שלך, אתה מקבל שר כבש, אבל בדרך כלל רוב האנשים נותנים את הכבשים שלהם לצדקה, ושבעצם אנשים אוכלים מעט מאוד מזה, ואת שאר הבשר הם נותנים אותם לנזקקים. כלומר, זה שיטה. אבל הוא אומר שכיוון שעולים 3 מיליון איש, ההתארגנות של שלטונות ערב הסעודית לאירוח של מיליוני עולי רגלים בצורה מאוד מאוד מסודרת, את הכל מאוד מאוד מתוקתק ברמת האירוח שאתה רוצה, אם אתה גר באוהל, אם אתה גר בזה. עכשיו הוא אומר, אנשים חיים בצורה, העלייה לרגל עצמה כוללת התאהרות של עולים לרגל, במיוחד גברים, הם חייבים לגלח את כל שערות ראשו, והם מתגלחים אפס. ואם אתם זוכרים, אם ראיתם אנשים מתעטפים בגלימות הלבנות האלה, כשהם, זה הלבוש של עולי הרגלים, שבא לבטא איזושהי התהרות מוחלטת מכל דבר ודבר. והוא סיפר, באמת הוא סיפר, האיש סיפר, שבאמת הייתה לו חוויה דתית מאוד גדולה, עם תחושה שהוא נתהר מכל דבר ודבר. זאת אומרת, פתאום קצת עורר בי קנאה, היכולת שלהם מרגיש את החוויה הזאת של ההתארות, כן, אצלהם. בכל אופן, זה היה מאוד מאוד מעניין לשמוע, שהם עולים לרגל ועוברים את כל הדברים הללו. אני אומר שוב, יש את כל מיני תקסים שקשורים לסיפור הזה של של כביכול משחזרים את הפיתוי של השטן שרצה לפתות את אברהם לא לשחוט את ישמעאל, וזורקים עליו אבנים כנגד השטן. יש כל מיני תקסים שקשורים, רצים שבע פעמים בין שתי הגבעות ליד הקעבה, אז זה מסמל את ריצתה של הגר בחיפוש אחר מים לישמעאל. רגימת האבנים במקום אחר זה שחזור של רגימת השטן לידי אברהם. כל דבר ודבר קשור לעניין הזה של עקדת ישמעאל. אני רק רוצה בכל זאת להקריא לכם משהו שקשור לתפיסה שנראה שהיא מאוד מאוד חשובה, שבתוך האסלאם יש הרבה מאוד פרשנויות רוחניות של חלק גדול מהדברים. אחד האנשים החשובים במיוחד לנו, כי אנחנו חושבים שמבחינת המחקר רבי יהודה הלוי הושפע מאדם בשם אל-גזאלי, הוא היה פילוסוף מאוד מאוד מעניין. מה? לבדתי. אז אמרת גזאלי, הוא בא מעזה. אז הוא אומר לגבי, הוא כותב, היא דאגה לתרגם אחד הספרים של גזאלי לעברית, חווה זה הצרוזיאפי, אז היא הייתה אחת המומחיות שלו, ודווקא ספר מאוד מעניין. אני פעם אחת אספר לכם את הסיפור. אני בסמינר כזה של רבנים ומנהיגי דת מוסלמיים, זה היה בסביליה בספרד, אז אני באחד ההזדמנויות אני נתתי הרצאה על רבי יהודה הלוי ועל גזאלי, והם לקיקו את השפתיים שאני אמרתי שרואים מקבילות בין אל-גזאלי לבין רבי יהודה הלוי. המוסלמים היו בעננים, שבכלל מכירים את הדברים שלהם, מכירים חלק מהם, הם לא קראו, אף אחד מהם כמעט לא קרא, הם לא כל כך מלומדים, אין להם בארץ מדרסות רציניות, הם לא כל כך, אנשי הדת פה בארץ הם לא הם מנהיגים פוליטיים, אבל הם לא מנהיגים רוחניים עם שיעור קומה משמעותי. חלק מהם יש להם כישרון פוליטי, אז יש להם כישרון פוליטי, אבל הם לא למדונים, ואין להם פה בכלל סמכות הלכתית שרעית בצורה רצינית. זה בעיה, כי בתי הדין השרעים הם בתי הדין של המדינה, זה נתפס להם רבנים מטעם. אתם יודעים את המושג רבנים מטעם, מכירים את זה, כן? כמו שהרבנים שמונו על ידי הצער, אז גם הם מתייחסים לבתי הדין השרעים ביחס די מסויג, כי הם חושבים שזה מי ששופט דין שרעי בצל דגל ישראל, זה כבר נשמע קצת מזויף מתוכו. אבל זה קצת משתפר, אבל זה לא פשוט הסיפור הזה מבחינתם. ואני רק אומר לכם שבאופן כללי פה בארץ, וזה אחת הבעיות, אין מנהיגות דתית רצינית. מה שיש זה כל מיני דברים יותר פרימיטיביים, אם אפשר לקרוא לזה, וממילא גם הרבה יותר פונדמנטליסטים, שאני ארצה להגיד כמה דברים על הפונדמנטליזם עוד קצת בהמשך. בכל אופן, מה אומר אל-גזאלי על הקפות בספרו סודות העלייה לרגל? אז הוא מסביר את המשמעות של הקפת הקעבה שבע פעמים, והוא אומר ככה: דע כי בזמן ההקפה הנחה מתדמה למלאכים המקורבים לאל שמקיפים את כיסא הכבוד. מטרתה אינה הקפת הבית בגופך, אלא הקפה בלבבך. רק שכדי להקיף עם הלב אתה צריך את כל הגוף. אלא הקפה בלבבך את זכרו של אלוהים אדון הבית, כי הבית הוא סמל חיצון בעולם החולף לאותו הוד אלוקי המלא את עולם הנצח. אתם רואים שהוא נותן איזה פרשנות רוחנית, הוא עצמו מתמודד עם הצדדים הגשמיים של זה, והוא מתייחס לזה ונותן לזה משמעות רוחנית. טוב, אני אומר שאנחנו מכירים את חמש המצוות היסודיות האלה שהזכרנו, כי הן מצוות עשה, אבל צריך לזכור שגם אצלהם יש לא מעט מצוות לא תעשה. כלומר, ההימנעות מפגיעה בזולת, ההימנעות מגניבה, רציחה של מוסלמים כמוהם, כל הדברים האלה כמובן גם כלולים. אנחנו בדרך כלל לא מדברים עליהם כמצוות, כי הם לא מצוות של קום עשה, אלא מצוות של שב ואל תעשה. יש הימנעות מיין, יש הימנעות בעצם מכל דבר שמשקר. זאת אומרת, יש שאלה, כן, אם יין דווקא או כל משהו שהוא אלכוהולי. מי שמקפיד, אז מקפיד על כל הספקטרום של אלכוהול. יש הימנעות מבשר חזיר, ויש בכלל הימנעות מבשר שנשחט שלא על ידי מונותאיסט. מבחינתם יהודים יכולים לשחוט, ולכן הרבה פעמים הם יאכלו בשר שנשחט על ידי יהודי. שחיטה כשרה כשרה בעיניהם, אבל שחיטה של נוצרים, כיוון שהנוצרות מבחינתם זה אבוי דזורה, אז נוצרי לא יכול לשחוט את הבשר שלהם. אחרי אם אתם תרצו בחוץ לארץ, אתם תראו את המושג חלל. חלל זה משהו שנשחט באופן שקשר לאכילה של מוסלים. אוקיי? זה נושא עוד נושא מאוד מאוד מעניין, איסור ריבית. הנושא הזה של איסור ריבית הוא מאוד מרכזי באסלאם, ומאוד מרתק לבחון את היתרי עסקה שיש להם בעניינים האלה. זה נושא רחב מאוד שהם עסוקים בו. עוד נושא שלמשל, וזה נושא מאוד בולט שאנחנו לא יודע אם קיבלנו מהם, אבל הושפענו מהם בצורה מאוד ברורה, יש אצלהם אפשרות להקדיש נכסים לטובת הציבור. וכל הנושא הזה של הקדשות, הקדש כזה, לא הקדש לבית המקדש, אלא נכס שאדם הופך להיות הקדש לטובת שהכנסותיו והוא עצמו יהיו לטובת צורכי הציבור, המושג הזה של הקדשות בעולם ההלכתי הוא העתקה של ההקדשות של המוסלמים. וזה מאוד מאוד מעניין, הדיונים הרבניים בהקדשות שבעצם מקבילות לאותו קאדי, כשהוא רצה פעם לתת לנו, אותו קאדי שעלה לרגל, בסדר? ביקשנו פעם הרצאה על קדושתם של בתי קברות למוסלמים. אוקיי? אז הוא הראה, הוא התחיל את זה כשהוא הביא לנו מסמכים שאיזשהו, אני לא זוכר, נכס שיהודי כלשהו הקדיש אותו לטובת בית קברות, ושמי שהיה צריך להכריע בזה היה בית הדין השרעי, כי מלפני קום המדינה, בזמן הטורקים, כי לא היה סמכות לדון בדיני הקדשות לפי המשפט העות'מאני. אז הוא הביא מסמך של בית דין שרי שדן על הקדש של בית קברות יהודי דרך ההלכה המוסלמית. זה הדברים שכשאני שם חיו ביחד, אז בכל אופן, הדבר נוסף שאני רוצה לגעת בו זה שבעצם יש לנו, כמו שאמרתי לכם, שהמוסלמים הם אנשי הלכה, ויש להם שני דברים. א', יש להם איזושהי אומרה שהשפט שלהם באמת יכול לחסות את כל תחומי ההלכה, ויש להם משפט מוסלמי, יש להם משפט ציבורי, אזרחי, חוץ מהלכה דתית. וב', בכלל יש להם ספרות הלכה וספרות הלכתית מאוד מאוד מפותחת, כיוון שיש עולם שלם של מצוות. אז מה מקורות ההלכה המוסלמיים? אז קודם כל יש את הקוראן עצמו, כפי שאמרתי לכם, והקוראן הוא נותן אינפורמציה מה לעשות ולא לעשות. כאשר אמרתי לכם פעם קודמת כבר שהתפיסה היא שכל מה שהנביא עשה, כל מה שמוחמד עשה, אז ממני תראו וכן תעשו. בסדר, זכור לכם, הזכרתי את הנקודה הזו. ועכשיו יש דברים שכל מה שהוא נעשה, או דברים שנעשו בנוכחותו והוא לא נזף במי שעשה, כלומר שהביע הסכמה שבשתיקה, אז זה דברים של תורה שבעל פה, שבהם זה דברים שמומלצים להיעשות. אז ברור שבעצם מבחינת נקודת המדב של החוקרים, יותר משהדברים האלה משקפים באמת מה שקרה עם מוחמד, באמת מה שהוא חי, כל הספרות שמתארת את מה הוא עשה, מה לא עשה, זה הרבה פעמים ספרות מאוחרת, ושמידין זכין לאדם שלא בפניו, הם דנו אותו לכף זכות שהוא עשה עוד כל מיני מעשים שראוי שבן אדם נורמלי יעשה, ואיך הדרך להפוך את המעשה הזה לראוי זה לייחס אותו למי? למוחמד. אז ב-250 שנה הראשונות של הזה, המון דברים פתאום היו, המון מסורות מה הוא עשה ומה הוא לא עשה. אז מכיוון שהוא היה מודל להתנהלות, אז כל מיני דברים היו תולים בו. אם אתה אוכל ככה, אתה אוכל ככה, אם אתה אוכל רק מה שהנביא אכל, אז צריך להגיד שהוא אכל כל מיני דברים, כי אם הוא לא אכל, קיצור, הבנתם את העניין הזה. אז יש ספרות שלמה שנקרא ספרות של חדית. חדית זה חידושים, חדשות מפי הנביא על אור חייו, דעותיו, כל הדברים האלה. זה ספרות שאחר כך צריך לעשות ביקורת מאוד רצינית, מה מסורת מוסמכת, מה מה לא. אז כמו שאמרתי לכם, יש תפיסה דתית שכל הדברים הנכונים היפים ראוי היה לנביא לאומרם, ואם הוא לא אמר אותם אז אולי זה חיסרון. אז אם הוא לא אמר אז ראוי שאמר, ואם ראוי שאמר אז כבר נספר שכאילו הוא אמר. אז היא כותבת ככה: כך סיפרו על הנביא מוחמד סיפורים שמצויים אצלנו במדרשים על לוויים שונים, או סיפורים שמצויים בברית החדשה על ישו. שמו בפיו אמרות מדתות המזרח הרחוקות, וכל זה במידה רבה של מודעות. הם ידעו שבעצם זה יבוא, אבל מה הם אמרו? שאם אכן לא אמרה מוחמד, הרי אפשר היה שיומרם, ואין בשימת דברים פיו משום עיבות האמת ההיסטורית. אם זה אמת שהוא ראוי היה שיומר, לא אמרנו, לא הזדמן לו לומר, אבל כמו שאמרתי מדין זכי. בכל אופן, יש ספרות שלמה של החדית, ואחר כך היו ביקורת מאוד שלמה מה מסורת שהיא מיימנה, מסורת שאיננה מיימנה. בכל אופן, בסופו של דבר יש את החוק המוסלמי, ובנוסף לזה יש ארבעה שורשים של מקורות ההלכה. זה איך נגיד, התורה שבכתב זה הקוראן, התורה שבעל פה שהזכרתי מצד שני, ועכשיו יש עוד שני דברים. א', ההיקש, כלומר הסברה ההגיונית, ההשוואה ההגיונית היא מקור הלכתי. אתה יכול לדמות מילטה למילטה מבחינה הלכתית של האסלאם. והדבר הרביעי זה הסכמת הקהל. הסכמת הקהל מחייבת, גם אם הנביא לא עשה, גם אם... אבל מה שכולם מסכימים עליו זה איג'מעה, הסכמה כללי, הסכם כללי של כולם. זה מקובל כמשהו שהוא מחייב. שוב, הדמיון הפורה שלי מתחבר לו לתפיסה הזאת שאצלנו, אתם יודעים, כל תקנה שפשטה בכלל הציבור, אתם יודעים, הקטע הזה של ההנחה אצלהם זה שאומת הנביא לא יכולה לטעות, ואם כולם הסכימו, סימן שהדבר הזה הוא מתאים לכל המוסלמים, הוא גם מתאים לאסלאם עצמו, ולכן הדברים האלה גם כן מחייבים. זאת אומרת, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, ההיקש ההגיוני, וכמו שאמרתי, הסכמת הציבור. לגבי ההיקש השכלי, זה משהו מאוד מאוד מרכזי שם, שההיגיון משחק תפקיד מבחינה למה לקרא, סברה היא, זה משחק תפקיד מאוד מאוד מרכזי אצלם. ויש להם בעיה אחת מאוד חמורה, והיא שאין סמכות הלכתית מחייבת אחת. אין להם סנהדרין, אין להם מושג של סנהדרין, ולמעשה אין מישהו אחד שיכול לפסוק הלכה עבור כולם, מה שתמיד יוצר מחלוקות וויכוחים פוליטיים מאוד מאוד רציניים. עכשיו, לא סתם אמרתי שבארץ אין בית מדרש רציני, משום שאין סמכות רוחנית רצינית. היום הסמכויות הן בעיקר נמצאות בארצות המפרץ. אחד מהמפורסם זה קרדאווי, שהוא פרשן של הקוראן ופוסק חשוב, ויש עוד כמה פוסקים חשובים. בעבר, היותר רחוק, אחד המוקדים הכי רציניים של חכמי הדת המוסלמיים היה אוניברסיטת אל-אזהר בקהיר. היא האוניברסיטה הכי גדולה בעולם, יש 450 אלף תלמידים שם, זה משהו... והיא גם, יש בה מחלקות למדעים, אבל בעיקרה אל-אזהר הייתה המבצר של חכמי הדת הסונים. אנחנו נדבר על הסונה והשיעה, אבל זה מה שהיה, ואל-אזהר היה הפסגה של חכמי... ותבינו שוב, מצרים לעומת סעודיה, אתם יודעים שיש הרבה פוליטיקה בעניינים האלה, שלא נדבר על השיעים שבכלל זה מדינות אחרות. בסדר? זאת אומרת, יש פה משהו שהוא לא פשוט סביב זה. טוב, אני לא אכנס עכשיו יותר מדי לנושא הזה של המשפט. אני רק אומר שמבחינתם של המוסלמים, הדמות המרכזית הייתה כמובן מוחמד, אבל אחר כך, לאחר מותו, הוויכוח היה מי הפך להיות רוב המחלוקות ורוב ההתפצלויות באסלאם נוגעים בשאלה שמי זכאי להיות שליט או דמות מרכזית או החליף. החליף זה המחליף, ממלא המקום. מי הוא ממלא המקום של מוחמד? ופה הדברים מתמצים. הפילוג המפורסם ביותר הוא הפילוג בין הסונה לבין השיעה. הסונה היא בעצם החוק שהתגבש, אבל גם הוא קשור בסופו של דבר מי ראוי להיות החליף, מי ראוי להיות השליט. והמושג שיעה זה בעצם מקביל למילה בעברית סיעה, הסיעה שבעצם הלכה אחרי אלי, שהוא טבע את הזכות לחליפות, הזכות לרשת את הנביא מוחמד. אלי היה צאצא של הנביא, והוא חשב שהוא ראוי לזה, ובעצם כל מי ש... מה? הוא לא היה נביא? לא, קרבתו המשפחתית, כן, הוא לא צאצא. לא אחיין, תכף נגיד לך במדויק. היה בן דודו וחתנו, הוא היה בן דודו וחתנו, בעלה של ביתו פטימה. זה מה שהיה עלי. אז הוא רצה לרשת אותו, ואז אנשי השיעה בעצם ראו את הצאצאים שלו, של אלי, הם הזכאים היחידים לרשת הנביא, ובעצם סביב זה התפצלו הכוחות. היום באמת אנחנו לא כל כך מכירים את זה, כי בעצם מי שנמצא באזור שלנו, חוץ מהחיזבאללה שהם שיעים, בעצם הערבים בארץ הם סונים, וערב הסעודית היא סונית, מצרים היא סונית, ובעצם באופן בסיסי בין הסונה לבין השיעה יש יריבות עמוקה מאוד, שרק אנחנו הצלחנו לאחד אותם לפעמים. זאת אומרת, האיבה כלפי מדינת ישראל היא יצרה קואליציות בעייתיות מאוד ברמה העקרונית בין סונים לבין שיעים, שגם המעדה של איראן, שהיא בעיקר מונגד בידי שיעים, היא לא הייתה משהו שהייתה כל כך עד היום. תראו, האויבים המרכזיים של איראן הם לא אנחנו בלבד, אלא גם ארצות המפרץ, סעודיה בעיקר, נתפסים כאויבים מאוד מאוד רציניים של איראן. אז הנושא הזה הוא מרכזי. טוב, מה שרציתי להקריא לכם לסיכום זה שכמו שאמרתי לכם, הייתה פריחה של האסלאם בשנים הראשונות, במאות השנים הראשונות, בעצם 500 שנה, מ-700 עד 1200, יש בריחה מאוד מאוד גדולה, ואחר כך לאט לאט יש דעיכה, עם ירידת קרנה של ספרד המוסלמית, וכיבושה של ספרד על ידי הנצרות. הדמויות המרכזיות שבעצם הביאו לעולם את כל הפילוסופיה היוונית וכולי, גם בתוך העולם המוסלמי, אין דמויות מאוד מאוד מרכזיות, אולי במאה ה-15 יש עוד דמות מרכזית, אבל בסופו של דבר, אנשים שמוזכרים ומוכרים ותרמו תרומה משמעותית לעולם, יש איזו שקיעה, האסלאם לא הצליח בדרך כלל להתפתח עם המודרנה בכלל, הוא לא הצליח לעבור את תקופת ההשכלה בצורה טובה, מה שהצליחו היהדות והנצרות לא כל כך הלך באסלאם, והאסלאם לא היה עם תנופה התפתחותית רוחנית תרבותית בשנים, ב-500-300 שנים האחרונות. לא, תראו, תקחו את הדוגמה, טורקיה. טורקיה שבעצם מי ששינה את טורקיה זה היה את הטורק, שהוא בעצם קידם אותם. לא יודע, הייתם בטורקיה, אבל הגאונות הזאת לכתוב דברים אותיות קיריליות אפילו, לא שזה אנגלית, אבל זה יותר, זה לא ערבית, אז אנשים מרגישים בטורקיה. מה? אותיות לטיניות, אני חושב שהם קיריליות. יווניות, מה? לא, לא קיריליות. הן דומות לכתיבה הרוסית. לטיניות בלבד. אוקיי.
הכתיבה המוסלמית הייתה הכתיבה של האימפריה העות'מאנית בזמנה.
לא. זה מה שאני אומר. זה יצר מצב שכשאתה מסתובב בטורקיה אתה מרגיש פחות זר. כי לעומת אם היית מרגיש שאתה, אם כל השלטים היו כתובים ערבית. אבל בעצם מה שקרה שם, שהוא באמת נתן להם להתפתח בזיקה יותר לעולם, טורקיה החילונית התפתחה בכיוונים אחרים מאשר המדינות המוסלמיות שהיו בסביבה. זאת אומרת, הדברים האלה די ברורים. אבל בסופו של דבר, החשיפה למערב לא הביאה את הברכה שכולם חשבו שהיא תביא. זה הנקודה המרכזית פה. המודרניזם בתור איזשהו נביא שקר של הטבה של אנשים במצבם, לא כל כך הצליח. ולכן בהרבה מאוד מדינות ערביות נוצרים זרמים פונדמנטליסטיים, שבעצם המושג פונדמנטליזם לא התחיל אצל הערבים, הוא התחיל דווקא אצל כתות נוצריות בארצות הברית, שחוזרים להבנות התשתיתיות הפשטניות של חלק גדול מהדברים. וכן, זה מה שאמרתי לכם, שבמאה ה-13, מהמאה ה-13 ואילך יש שקיעה בימי ביניים ארוכים מאוד שהעולם המוסלמי לא כל כך יצא מהם. ב-150 שנה האחרונות אז יש גישות מודרניסטיות, אבל לא פחות יש גישות פונדמנטליסטיות. ואני רוצה להקריא לכם מה שהיא כותבת על זה פה בספר השני שלה, על, היא אומרת, נביא דוגמה אחת לפרשנות משפשטנית פונדמנטליסטית לקוראן. בסדר? אתם תקשיבו ותחשבו מה שאתם רוצים. הקוראן מזכיר לעתים קוראות למדי את הג'ין. ג'יני, אתם יודעים, נכון? עלי, כן, ג'ין, שדים, רוחות. מדבר עליהם במידת רבה של הרחבה. כבר בימי הביניים יהיו חכמי דת כמו אל-רזאלי, זכור לטוב שכבר הפך את הכל לדברים מוכנים, זכור לכם, הזכרנו אותו? שדיברנו עליו, אשר טען כי לג'ין, כמו גם למלכים לשטן, אין קיום פיזי עצמאי, והם אינם אלא סמלים ליצרינו הטובים או הרעים. אוקיי? על הרזלי מהביניים כבר, הוא נטרל את זה, במקביל למי נטרל אצלנו את השדים ואת הרוחות? רמב"ם. אחרים כמו השייח שלטות. שייח שלטות הוא מראשי אל-הזר באמצע המאה ה-20. הם לא הרחיקו לכת כמותו, הם קצת פונדמנטליים. השייח שלטות הסתפק באמירה שפסוקי הקוראן מחייבים להאמין בקיומם של הג'ין, אם כי איש איננו להגזיר את מהותם. כלומר, זה כזה מצב ביניים. אתה אומר, איך אפשר להכחיש כתוב שם ג'ין? אז טוב. אך העיסוק בהם פרטי חיים מעשה ומעשה הבל שאך טיפשים מתפסים לו. הוא גם טען שהדיונים שחכמי הדת ניהלו בימי הביניים על האפשרות שנישואים עם הג'ין או ירושה מהם, שיש שוטים כנראה בעניין הזה, היו רק בחינת תרגילי פלפול של חכמי ההלכה מבקשים לחדד שכלם, כן? תרוש לקבל שכה. מודרניסטים אחרים ניסו לפרש דרך אפולוגטית פסוקי הקוראן על הג'ין, וטענו שהם מרמזים על החיידקים שנתגלו במדע המודרני. אוקיי? הנה, לעומת כל אלו, טובת הפרשנות הפונדמנטליסטית תחזור לקבל את האמונה בשדים אוחות כפשוטה מילולית, ואף נכנסת לדיונים ארוכים מפורטים על מהותם של הג'ין, אוחות חיים וחיוצא בזה. כך למשל, אחד מראשי הדרשנים הפונדמנטליסטים במצרים כיום, כלומר לפני 10 שנים, מוחמד מטוואלי אל-שערווי, הנערץ במצרים גם מחוץ לגבולותיה, חוזר ומקבל את הדברים כפשוטה ממש. הוא מתאר לנו פרטי פרטים גופם של הג'ינט או חיין, תומך באפשרות של נישואים איתם, לימודים מהם, ירושה מהם וחיוצא באלה. באחת מדרשותיו יחידלך די שילב את מושגי המדע המערבי באמנתו בשדים ורוחות, ואמר שברבות הימים בחסדי האל יומצא על ידי המדענים מכשיר מיוחד שבעזרתו נוכל לראות שדים ורוחות, כשם שהמיקרוסקופ גילה לנו את מהותם של החיידקים. אם זה נשמע למישהו מוכר, מקביל לתופעות בקרב יהודים, אז צריך להבין שהנטיות לפונדמנטליזם והצורך בו הוא פרי איזשהו מתח בין מסורת לבין היכולת שלך לראות אותה בקיום, והפתרונות, וזה מה שמעניין פה, שהפתרונות לאנשים דתיים להתמודד עם פערים בין מה שכתוב והמובני, המובן הפשטני שלו, לבין משהו שמתקבל על דעתם, יכולים להיות דומים בין דתות שונות. אז אני רק מקריא את זה כדי שתבינו את התהליך. אני חושב שפחות או יותר זה לטובת העניין מספיק לנו. אם אני אראה שזה מתאים, אני אוסיף לכם עוד כמה דברים, במיוחד לגבי אל-רזאלי, כי זה קשור לספר הכוזרי. בכל אופן, האסלאם, קצת הצגנו אותו. יש עוד הרבה מה לומר, אני לא אכנס יותר מזה. בשלב זה אנחנו עוצרים את העיסוק שלנו בדתות אחרות, ומשבוע הבא נתחיל להיות קצת יהודים בעזרת השם. מה? היום יש נטייה להתחזקות דתית מאוד. אני אסביר לכם, באופן כללי זה נובע מזה איך נגיד, העולם הזה הוא לא משהו, בוודאי בארצות העולם השלישי. למה המודרניזם נכשל? כי המודרניזם מבטיח עולמך תראה בחייך, לא משהו החיים בה. אז הרבה יותר היום יש נטייה ושוב איזשהו תחושה של אכזבה מהמערב המודרני שהבטיח כל מיני להיטיב עם העם, והוא לא מיטיב עם העם, אז חוזרים לאיזשהו תפיסות מאוד מאוד בסיסיות של תפיסות דתיות שמבטיחות לפחות עולם הבא, כן? זה מה?
זה ברמה של 20-50
אחוזים? אני לא יודעת, היה חילון מאוד גדול, ועכשיו יש חזרה לשמרנות מאוד מאוד מסיבית. זה אחד הדברים הבעייתיים, כי יש בעולם בכלל נטייה לשמרנות יותר ולקנאות דתית שהיא כאילו מבטיחה כל מיני דברים. עכשיו תבינו שגם כן הקטע הזה של האם באמת אצלהם כל התפיסה של עולם הבא זה כזה חומרני וכך כך ביטולות וכך כך כל מיני דברים שהם מאוד, אז ברור שאצלהם יש פרשנויות רוחניות לכל הדברים האלה. אומרים מי שזה מה שהוא רוצה, אז גם הוא יקבל את שלו, אבל לא שזה המקסימום שיש. אנשים רוחניים יקבלו השגות רוחניות, הם לא נשארים עם תפיסות פשטניות חומרניות בדרך כלל הדברים. זוכר ש צריך להיזכר בדיוק איזה היה ויכוח באחד הטיולים שם עם החברה המוסלמים, ש אחד הם ביניהם התווכחו על האיסור לשתות אלכוהול. יש שם אחד מאוד, זה אומר שברור שגם בעולם הבא אין אלכוהול, זאת אומרת זה לא שרק בעולם הזה אסור, אבל בעולם הבא תשתולל. הוא יצא נגד חברים שלו שעליהם תפיסה כזו, כלומר ברור שלא, כי אם זה טוב אז הקדוש ברוך הוא לא יאסור את זה עלינו פה. זה התפיסה שלהם. אם אם יש משהו שמביא אותך לרמות גדולות של עושר, האל לא ימנע את זה ממך כאן, כי כל מה שהוא אסר עליך זה דברים שהם פשוט מזיקים, ולכן גם בעולם הבא אין הוללות באמת, אלא זה, כי לא יכול להיות שזה יהיה אסור פה ויהיה מותר שם. כלומר, תראו, זה סברה דתית, זה לא יכול להיות שאתה אם זה דבר שהוא מועיל וטוב ומשובח, אז למה שהאל יסור את זה על האדם? האל הוא לא מזוכיסט, לא סדיסט שאוסר על האדם דברים. טוב, יאללה, מספיק.